מחדשות כל חי. השעה 7. שלום רב, בוקר טוב. היום יום שני, חף בטבת, תשפ"א, 4 בינואר 2021, באולפן אריאל שרפר. גדולי ישראל, מרן שר התורה, הגאון הרב קניבסקי, ומרן ראש הישיבה, הגאון הרב אדלשטיין, קוראים עקב ריבוי הנדבקים מהנגיף בימים אלו, ועל מנת למנוע סכנה, חולי ומכאוב חלילה, ושלא לגרום לביטול תלמוד תורה ותפילה בציבור, להוסיף ולהקפיד מאוד על דרכי השמירה והזהירות. לפיכך מבוגרים בקבוצות סיכון יקפידו שלא לשהות במקומות סגורים, אף ישתדלו להתפלל רק בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ולקיים שמחות רק על פי הכללים, ואלו שיש להם אפילו רק חשש חולי, שלא יגיעו להיכלי התורה, בתי כנסיות ומוסדות חינוך. את קריאתם המיוחדת מסיימים גדולי ישראל, כי כל מי שבאפשרותו להתחסן, ראוי שיעשה כך בתפילה שיהיה עסק זה לרפואה. בשל החשש מהחשיפה למוטציה הבריטית של נגיף קורונה, הוחלט לבטל היום את הלימודים בכל המסגרות החינוכיות במועצה המקומית אפרת עד הודעה חדשה, לאחר התייעצות עם משרד הבריאות שדיווח כי יש חשש להימצאות המוטציה בתחומי המועצה. בנוסף, בשל הפיכת באר שבע ודימונה לערים כתומות, תלמידי כיתות ה' וי' יעברו, ה' עד י' יעברו ללמידה מרחוק, ובשאר הכיתות יתקיימו הלימודים כסדרם. הייעוץ המשפטי למשרד החינוך פרסם אמש מסמך רשמי הקובע כי לרשות המקומית אין סמכות למנוע הפעלת מוסד חינוכי, זאת בעקבות ניסיונו של ראש העיר פתח תקווה למנוע אתמול בבוקר את הלימודים בבית הספר בית יעקב בעיר. בכירים במשרד הבריאות דורשים להטיל סגר כללי מחמיר ביותר לשבועיים לפחות, כדי לעצור את המשך האמרת הנתונים בנתוני התחלואה היומיים, ובמקביל להמשיך בהאצת מבצע החיסון הארצי ובהקדמת משלוח נוסף של חיסונים, וזאת למרות הנתונים לפיהם ישראל מקדימה מדינות רבות בעולם בהתחסנות יותר ממיליון ו-200 אלף אזרחים לאחר שבוע מתחילת מבצע החיסון בארץ. שר הבריאות אדלשטיין אמר הלילה כי אנחנו מנצחים במרוץ החיסונים, אך לצערו מפסידים בקרב מול המוטציה. העלייה בתחלואה צריכה להדיג כל נבחר ציבור, שצריך לזכור כי המחויבות הראשונה שלו היא בריאות הציבור, דברי שר הבריאות אדלשטיין. עם זאת, גורמים בקואליציה, בהם השרים גלנט, קאץ וגנץ, הבהירו כי לא ימהרו לאשר סגר חמור יותר עד שלא יווכחו עובדתית בנחיצותו. למרות המשך העלייה בתחלואה והדאגה מהתפשטות המוטציה הבריטית של הקורונה בישראל, טרם נקבע מועד רשמי לכינוס קבינט הקורונה, והערכה היא כי הדבר עשוי לקרות רק מחר. בחירות תשפ"א, יושב ראש העבודה פרץ צפוי להרער לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי לקבל את העתירה של חברת הכנסת מיכאלי נגד החלטתו לביטול הפריימריז, להעברת הבחירות הפנימיות לוועידת מפלגת העבודה, כך עדכן כתבנו בכנסת אבי רבינה. ובצד הימני של האופוזיציה, יושב ראש מפלגת ימינה בנט, הצהיר אמש בקול חי כי הוא אינו פוסל מראש ישיבה בממשלה עם נתניהו.
הם אומרים בשום מצב, תחת שום תנאי, לא ישבו תחת נתניהו. אני אומר שצריך, אני חושב שנתניהו היה עבודה טובה, הגיע זמנו, אבל הציבור יחליט, ואני לא יכול להחרים מיליון מצביעי ליכוד. זה פעם אחרונה שהחרימו אנשים, זה היה את מנחם בגין. אז כשאני רואה את יאיר לפיד וגדעון סער וליברמן מחרימים את נתניהו, אני לא אוהב את זה. אני לא מאמין בחרמות.
דברי יושב ראש ימינה בנט בראיון למהדורה המרכזית בכל חי אמש. ראשי מאבק ההתיישבות הצעירה שהקימו לפני כשבוע מאהל מול משרדי הממשלה בבירה צפויים לבצע עליית מדרגה במאמציהם להביא לאישור ממשלתי של הסדרת כלל היישובים הצעירים. עדיין לא ידוע מה יהיו הצעדים החמורים יותר להפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות, אך ראשי המאבק להסדרת ההתיישבות הצעירה הודיעו אמש כי הכריזו על כך בצהריים במאהל המחאה בירושלים. שרי הגנה אמריקניים לשעבר חתמו על קריאה משותפת לנשיא טראמפ, הקובעת כי הזמן להטיל ספק בתוצאות הבחירות בארצות הברית עבר, ויש לבצע כעת מעבר שלטוני ראוי ומלא, בין ממשל הנשיא היוצא טראמפ לממשל הנשיא הנבחר ביידן. כך דיווח העיתון וושינגטון פוסט שפרסם אמש הקלטה של הנשיא טראמפ מנסה ללחוץ על מזכיר מדינה ג'ורג'יה לשנות את תוצאות הבחירות במדינה. טראמפ ספג אמש מכה נוספת כשיריבתו הידועה הדמוקרטית הוותיקה ננסי פלוסי נבחרה פעם נוספת ליושבת ראש בית הנבחרים האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
היום מוסיף להיות בהיר וחם מהרגיל בעונה, בחלק מאזורי הארץ ייתכנו ערפילים עד שעות הצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות.
בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
זמני ההלכה, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9:12 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגרא ב-10:02 דקות, השקיעה ב-4:53, ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מתוך הספר מנחת יצחק על פרשת השבוע, פרשת שמות. וירא והנה הסנה בוער, ויר והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? כמה עוברים על יד ישראל, רואים הם אותו נתון למאכולת אש, מרגישים בסכנה הכרוכה תמיד סביבו, מעריכים עליו מספד ונהי, מורידים דמעות כנחל אל חללי העם. אבל כמה שרו לשאול, כמשה בשעתו, מדוע לא יבער הסנה? במה גדול כוחו של ישראל, המבלה ומחלה את כל הקוצים והברקנים? כמה גדול הוא התחום המבדיל בין אלה שרואים סנה בוער באש, ובין אלה הרואים סנה איננו וקל? כן, משה שר לראות, אבל בחיזיון הגדול, והמראה הכי נהדר, ראה את הסנה שאיננו אוכל, את נצחיות העם, את תקוותיו ועתידותיו. וההסבר, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, כי כל זמן שהעם יונק את השפעתו ממקור הקדושה, לא יבער ולא יכלה, כי עוד השכינה בתוכו, וקולו של אבא מצלצל בקרבו, עם ישראל חי.
הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והסנה איננו הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער באש. והסנה
הסנה בוער באש והסנה איננו וקל מתוך פרשת השבוע, פרשת שמות. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כף בטבת, תשפ"א, 4 בינואר 2021, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות הבוקר, מצב התחלואה מחריף, יותר ויותר מוסדות לימוד נסגרים, גם מיוזמתם וגם אוטוטו כנראה בהוראת הממשלה, ובבתי החולים מתריעים שהעלייה במספר חולי הקורונה בגל הנוכחי עלולה לפגוע באיכות הטיפול. יותר מזה, לפי נתוני משרד הבריאות, בתי החולים עלולים להגיע בתוך כארבעה ימים לשיא יכולת האשפוז של חולי הקורונה, וזה ידרוש פתיחת מחלקות נוספות של קורונה על חשבון אחרות. במשרד הבריאות מציינים הבוקר שמספר החולים במצב קשה גדל פי שלושה מאז תחילת דצמבר, וכי בבתי החולים מאושפזים 1,164 מטופלים, שיעורי תפוסה של יותר מ-75%. מתוך כלל המאושפזים בארץ במחלקות הקורונה, 529 במצב קשה, 238 במצב קריטי. בתי החולים מסוגלים לקלוט כ-400 חולים נוספים בלבד, בעוד שבכל יום נוספים כ-100 חולים קשה, והמשמעות היא, כאמור, בתוך כארבעה ימים יגיעו בתי החולים לשיא התפוסה במחלקות הקורונה. ברוב בתי החולים נפתחו בימים האחרונים מחלקות קורונה נוספות במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. למשל, ציינו אתמול ששתי מחלקות הקורונה נמצאות בתפוסה מלאה. בכיר בבית החולים אומר, יש אצלנו יותר מ-90 חולי קורונה במהלך השבוע האחרון, יותר ממחצית מהם במצב קשה וקריטי. אנחנו מבצעים בימים האחרונים העברות של חולי קורונה לבתי חולים אחרים בתוך ירושלים, כולל במזרח ירושלים, וגם מעבירים מדי פעם חולי קורונה משערי צדק לבתי חולים במרכז. הגל הנוכחי מתאפיין בעלייה מהירה יותר לעומת הגלים האחרים בכל הקשור למספר חולי הקורונה. משרד הבריאות הנחה את מדה לפנות חולי קורונה מאזור ירושלים למרכז, למעט מקרים דחופים בשל העומס בבתי החולים בירושלים. עד כדי כך המצב חמור. במרכז הרפואי הדסה קצת רגוע יותר, אבל נראה שהמצב לא מעיד על הכלל. 6 מחלקות קורונה פועלות שם, מתוכם 4 לחולים במצבים קלים יחסית. לצידן פועלות 2 יחידות טיפול נמרץ עבור חולי קורונה שנמצאים במצב מורכב יותר, או כאלה שזקוקים להנשמה. בהדסה מאושפזים יותר מ-100 חולי קורונה, מחציתם במצב קשה וקריטי. הבכיר בהדסה אומר, התפוסה במחלקות הקורונה בהדסה היא גבוהה, אבל לא מלאה. מדובר במספר חולי הקורונה הגדול ביותר בכלל בתי החולים בארץ. בשיא המגפה טופלו במחלקות הקורונה בהדסה עין כרם יותר מ-150 חולי קורונה בו בזמן. אנחנו לא מעבירים חולים לבתי חולים אחרים, אומרים בהדסה, אבל לצד זה רואים אצלנו חולים רבים במצב קשה עם סיבוכים רבים. הצוותים שלנו עובדים ללא הפסקה סביב השעון, בניגוד לבתי חולים אחרים. מחלקות הקורונה בהדסה מעולם לא נסגרו, אלא רק צומצמו בחלקן. ברמב"ם מזהירים כי מדובר בתקופה העמוסה ביותר והמאתגרת ביותר מאז פרוץ המגפה בישראל. הדוקטור מיקי הלברטל, מנהל רמב"ם, אומר, העומסים לא החלו כעת, אלא נמשכים כבר חודשים. אצלנו יש כרגע 90 חולים, אבל מעבר לעומס אנחנו רואים עלייה בחומרת המחלה, כלומר ההדבקות נרחבות יותר והחולים יותר, חולים יותר קשה. הוא אומר שנוכח עומס החולים שנוצר והעובדה שיותר מ-180 מאנשי הצוות הרפואי בבית החולים נמצאים בבידוד, אז בצהל נהנו לפניית הנהלת רמב"ם והחלו לקלוט חולים בבתי חולים של שעת חירום שנפתחו בחניון התת-קרקעי של רמב"ם. אני מודה לצהל על שנענה לפניותינו והחל לקלוט חולים בבית החולים התת-קרקעי. ומי שראה את התמונות איך נראה שם בית החולים הזה, לא נעים להתאשפז בבית חולים, בטח לא במחלקת קורונה, ובטח לא במחלקת קורונה בחניון בית החולים שאנשים מצהל מטפלים בחולה. אתמול מנהלי בתי החולים שוחחו עם מנכ"ל משרד הבריאות פרופסור חזי לוי על המצב, וביקש מהמנהלים להאריך לתרחיש שהוצג בגל השני פתיחת 1,500 מיטות נוספות לטיפול בחולי הקורונה. בבתי החולים העצמאים הזהירו שהפגיעה בניתוחים הלא דחופים עלולה לגרור השלכות כלכליות. הפרויקטור פרופסור אש, שנכח בשיחה, הציג את הצורך להחמיר את הסגר. לפני הפגישה התריעו מנהלי בתי החולים בשבוע החולף, הם אמרו, אנחנו עדים לעלייה דרמטית בהיקף המאושפזים, כולל חולים קשים, מונשמים וחולים המטופלים בסיוע במכונות הנשמה. קצב הגידול במספר החולים הללו מהיר בהרבה מאשר בגל השני. נדרשים צעדים מיידיים לעצירת היקף הנדבקים על מנת שנוכל להמשיך ולתת מענה נכון למאושפזים חולי הקורונה וגם לחולים הרגילים. פרופסור ארנון אפק, הוא משנה למנכ״ל שיבא וממלא מקום יושב ראש איגוד מנהלי בתי החולים, אמר, כמות החולים הולכת ועולה, זו משימה קשה שבסופו של דבר תהיה בלתי אפשרית, אבל אנחנו לא עומדים לקרוס. תמיד אפשר לגדול ביכולות האשפוז, אבל השאלה היא מהם המחירים? המשימה שלנו בבתי החולים היא לא רק לטפל בחולי קורונה, אלא גם לטפל בהתקפי לב וסרטן. אנחנו כרגע יכולים, אבל עוד מעט נאלץ לצמצם טיפולים רגילים. אנחנו מתריעים כי המצב הוא כזה שאם נמשיך בעליית מספר החולים, תהיה פגיעה בסטנדרט וביכולת לתת מענה לחולים רגילים. עכשיו, מה אני מבאס אתכם עם הנתונים האלה על הבוקר, באמת, מה עם המצב קשה, בתי החולים? כי היכולת של כל אחד ואחת מאיתנו קצת להוריד את המספרים, או לפחות לא להעלות אותם, אומר זאת כך, היא פשוטה מאוד. לשים מסכה, לשמור על ריחוק חברתי, להיזהר, להיבדק. וזה אני אומר על דרך החיוב, על דרך השלילה אפשר לומר, שאם אתם הולכים ורואים אדם שלא מקפיד על מסיכה, אז הוא אחראי לדבר הזה, למאושפזים, לסכנת הנפשות, למתים, סתם התחשבות אנושית ברופאים שקורסים תחת הנטל, באנשים שבגלל חוסר זהירות, משפחות שלמות שנכנסות לסגר, לבידוד, מה נדרש? לשים מסיכה, זה בגדול הסיפור. הבוקר ביתד נאמן קריאה של גדולי ישראל, רב חיים קניבסקי והרב גרשון אדלשטיין, שר התורה וראש הישיבה, כך בראש המודעה, ארבעה סעיפים קצרים וברורים מאוד, עקב ריבוי הנדבקים מהנגיף בימים אלו, ועל מנת למנוע סכנה חולי ומכאוב חס ושלום, ושלא יגרום לביטול תורה ותפילה בציבור, יש להוסיף ולהקפיד מאוד על דרכי השמירה והזהירות. א', המבוגרים ובעלי חשש וכל מי שביכולתו יקפידו שלא לשהות במקומות סגורים, ואף ישתדלו להתפלל בחצרות ובמקומות הפתוחים. פה יש קריאה בעצם להחמיר יותר מדרישות משרד הבריאות, כי לפי משרד הבריאות אני חושב שמניין אפשר גם בתקופת הסגר במקום סגור, אבל גדולי ישראל קוראים ואומרים ככל, אם יש ביכולתכם, אז לא בפנים, בחוץ. סעיף שני, מתוך ארבעה, בקפידה גמורה שלא להתקהל באופן המסוכן, בסמכות וכל התכנסות שהיא, יש לקיים את הסמכות במרחק הנדרש וללא התקהלות. ג' כל אלו שיש להם אפילו רק חשש חולי, יקפידו שלא להגיע למקומות הציבור ואף לא להיכלי התורה, בתי הכנסיות ומוסדות החינוך. וד' כל מי שבאפשרותו להתחסן, ראוי שיעשה כן בתפילה שיהיה עסק זה לרפואה והשתדלות. דברים ברורים, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, כבר 7:21, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש ב8, כאן בכל חי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נארח את הנטורופד דוקטור אליהו לוי, ששוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול למתח ובעיות שינה. עניין משפחתי, רביעי 11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-700-417, מורשת איתן.
להתענג מהדירות המעוצבות והמרווחות, להתענג מאווירת הקודש בשבת, מהלובי והקפיטריה היפים, מבית הכנסת המפואר, מהתפילות, מהשיעורים וממטעמי שף נפלאים. פרוטיה באלקנה, בית דיור מוגן איכותי לקהילה הדתית לאומית, כוכבי 9405. פרוטיה באלקנה, כוכבי 9405.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לחיסון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 25 עכשיו. טוב, אחרי הדכדוך של המצב הבאמת מדאיג של הקורונה, הנה הצד השני של המטבע, החיסונים, הכמות האדירה של המתחסנים, ברוך השם, המספר העדכני, נכון, לבוקר זה 1,224,000 אנשים שהתחסנו רק אתמול, 134,000 איש, וחגי סגל כותב במקור ראשון כך, בתוקף גילי המאמיר, זכיתי להתחסן כבר בשבוע שעבר, ברוך השם הכל עבר בשלום, דקירה, חצי דקירה, שום תופעות לוואי. גם ההליך עצמו היה קצרצר ביחד לשמועות ולחדשות. אחרי 20 דקות הייתי בחוץ. הדבר המטריד היחיד היה הרכב האנושי במקום שהזכיר מועדון של בית אבות. חוץ מקומץ אחיות וצוות מזכירות קטן, כולם נולדו כשבן גוריון היה עדיין ראש ממשלה או אפילו ראש הסוכנות. קבוצת סיכון קוראים להם עכשיו, כלומר לנו, וזה מתסכל אותו לראות שהוא חלק מהקבוצה הזאת המבוגרת. לפי הגיל, גם המדינה קבוצת סיכון, בת 72.5, עם שלל מחלות רקע. רופאים רבים טוענים שזמנה עבר, בעיניהם היא תשושה, היא חסרת תועלת, רפת שכל, כבר מזמן הם נדים לה מאחורי גבה. עצם ההזכור שלה, המדינה, מחלץ גיחוכים בחוגים נרחבים. הישראלים, שהחל מהשבוע הם גם שם של מפלגה תל אביבית, נוטים לסתום את הגולל על מדינתם בעודה בחיים. אם תשאלו אותם, היא מנגנון של לקיחה בלבד רוצה שיעשו בלי סוף למענה, ולא עושה כלום למענם. אבל הנה, מבצע החיסונים הדרמטי מוכיח שההספדים היו מוקדמים ושההאשמות היו מוגזמות מאוד. באחד החורפים הקשים בתולדותיה, בעיצומן של מגפה קשה ומערכת בחירות כרונית, הזדקפה פתאום המדינה במיטת חוליה, התלבשה במהירות ושעתה לעבודה. לתדמת הצוות הרפואי התברר שכוחה עדיין במותניה. מיליוני חיסונים הוזמנו בעוד מועד, המטוסים נחתו פה בזמן, המקררים המיוחדים תפקדו היטב, מסבירני מערכת הבריאות הסבירו עד שגרונם ניחר, ומוקדי החיסון פעלו בשיטת סרט נע, כאילו כבר 50 שנה מחסנים פה נגד קורונה. כל החששות מפני מחסור הופרחו בתוך 2-3 יממות, עקפנו את בריטניה, את גרמניה, את צרפת, את ארצות הברית, את כולן. ראש הממשלה התחסן ראשון, כפי שצריך להיות במדינת אחריי. למחרת התחסנו הצוותים הרפואיים, וכעבור יומיים שלושה בני 60 ומעלה, והגענו באמת לקצב מהמם של למעלה מ-150,000 מוזרקים ביום. אמרנו אתמול 134,000 מחוסנים, ירידה קלה, אבל עדיין עברנו כבר את המספרים, הם למעלה ממיליון מחוסנים תוך תקופה קצרה. הוא כותב, לו אלתרמן היה עדיין חי, הוא היה כותב מזמור הלל למדינה שהושיטה כתף לאזרחי המופשלי השרבול. חיים חפר היה כובש זמנית את יצר השנאה לממשלת הימין, וחורז שיר ארוך על ישראל הקטנה והכל יכולה. כנראה שגם היו מוסיפים בית לשיר שורו הביטו וראו. מבצע החיסונים הוא חוליה מפוארת בשרשרת של חומה ומגדל, דרך בורמה, המוביל הארצי, מלחמת ששת הימים, אנטבה, חומת מגן, כיפת ברזל וארכיון הגרעין האיראני. הוא גם הוכחה לסגולות הישראליות המודחקות פה בימים כתיקונם. אפילו מערכת הבריאות, כלילת ההשמצות, התבררה בימים האחרונים כמנגנון משומן. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, אבל ברוך השם, התברר שאנחנו לא כל כך גרועים ובלתי מוכשרים, כמו שכמעט תמיד נאמר לנו. המדינה שמגייסת אותנו בפקודה לצבא, הגובה המון מיסים ולפעמים גם מתעמרת קצת, נחלצה למעננו, היא שוב אור לגויים. ובאמת הדבר הזה מדהים, כי כמאמר הקלישאות, מתקשרים ממדינות העולם ללמוד מאיתנו, להבין מה, איך עשינו את זה, והנה ככה דוגמה לנתונים של קורונה בעולם ושל חיסונים. ארצות הברית חצתה אתמול את קו 350 אלף המתים מהמגפה, כאשר החורף ותקופת החגים שם ממשיכים להקות בלי הפסקה. למעלה מ-20 מיליון אמריקאים נדבקו בווירוס מאז פרוץ המגפה, 125 אלף איש הושפזו רק בשבת האחרונה. גם הפצת האור שבקצה המנהרה, החיסון, מתבררת בינתיים ככישלון ממשלתי. לפי המרכז לבקרת מחלות, עד כה חוסנו קצת למעלה מ-4 מיליון אמריקאים, מתוך 13 מיליון מנות שהופצו, גם של פייזר וגם של מודרנה. בבריטניה 50 אלף נדבקים ביום, גם שם לא פשוט עם החיסון, והנגיף יצא משליטה, אומר ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה. בגרמניה תרעומת על קצב הפצת והזרקת חיסוני הקורונה, ראש, אחד מראשי המדינה אמר, אי אפשר להסביר איך חיסון מאוד טוב שמיוצר בגרמניה הוא מופץ וניתן לאזרחים במדינות אחרות במסות יותר גדולות. ואצלנו כאמור, ברוך השם, הצלחה באמת כל כך גדולה של המערכת. ואם אנחנו מדברים על ברוך השם ובעזרת השם, אז זה מתחבר לפרשת השבוע שקראנו בשבת, ו לעוד רעיון נפלא של הרב שמואל פולק באלון אז נדברו, והוא אומר כך, כשיוסף חוזר מהקבורה של אביו, אז השבטים חוששים שמא עכשיו הוא יתנקם בהם. והנה כך זה הולך לפי התיאור של הפסוק בפרשה שקראנו השבת, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, ויצבו אל יוסף לאמור, אבי חציבה נפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו, וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ומה אומר להם יוסף בתגובה לכל החשש הזה, שעכשיו הוא יתנקם בהם אחרי פטירת אביו? ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני? באיזה מטבע לשון משתמש יוסף? התחת אלוקים אני, בדיוק אותו מטבע לשון, אותו משפט שמי אמר? אבא שלו, יעקב, באיזה עיתוי? ותרא רחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לבנים, ועם עין מתה אנוכי? ואז מה קורה? ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי ותן? והקדוש ברוך הוא בתגובה לאמירה הזאת של יעקב כועס, ואומר לו, כך עונים, אומר המדרש, את המעוקות, חייך שבניך יעמדו לפני בנה. זאת אומרת, הסיפור הזה של יוסף ואחיו והירידה למצרים, זה התחיל בזה שיעקב אומר לרחל את המשפט הנורא הזה, התחת אלוקים אנוכי. רגע, והנה מה קורה עכשיו? הם עומדים מול הבן של רחל, מול יוסף, והוא בעצם משתמש באותו מטבע לשון. הוא גם אומר, כמו אמיר, האביב, התחת אלוקים אנוכי, אבל הוא אומר את זה מכיוון הפוך. אני יכול לעשות מה שאני רוצה? יוסף הוא בן של אבא שלו, וכמו שיעקב אבינו מבין שהוא לא יכול לייצר דברים טובים מעצמו, כי זה הקדוש ברוך הוא עושה, ככה יוסף מבין שהוא לא יכול לגמול רעה, דברים רעים מעצמו. שניהם, גם האבא וגם הבן, גם יעקב וגם יוסף, בעצם שניהם אומרים את אותו דבר. אבל בכל זאת, את האמירה הזאת, התחת אלוקים אני, צריך לדעת מתי להגיד אותה. כשמפחדים וחוששים ממך, וכאן נדרש ממך להרגיע ולומר להם, אל תדאגו, תפסיקו לחשוש ממני, אני לא פרנס שמטיל אימה על הציבור שלא לשם שמיים, אז כאן צריך להגיד, כמו שיוסף אומר, התחת אלוקים אני. לעומת זאת, כשיהודי מגיע שבור ורוצה להישען עליך, רוצה לקבל כוח ותמיכה ותקווה, כאן מלמדת אותנו התורה, כאן אסור לומר התחת אלוקים אני בלשון שאלה. אדרבה, כאן צריך להגיד אני אשתדל ואני אעזור ואני אעשה הכל. אגב, לגופו של עניין בסיפור של יעקב ורחל, אז פרשנים מסבירים שיעקב רצה שרחל היא זו שתתפלל ולא הוא, אבל בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. וכותב הרב שמואל פולה, כידוע, השם יעזור, זה ביטוי שאנחנו משתמשים איתו הרבה. השאלה איפה נכון להשתמש בו ואיפה לא. כשאני מציתי את חובתי ועשיתי את כל מה שמוטל עליי, מכאן ואילך השם יעזור וזה לא קשור אליי. כשיש ניסיון קשה ונדרשת כאן התגברות שכרוכה בביטחון בהשם, שרווח והצלה יעמוד ליהודים עם המקום אחר, כאן באמת צריך להגיד, השם יעזור, זה לא קשור אליי. התחת אלוקים אנוכי. אבל כשזה כן מוטל עליי, כשיש לי שיעורי בית שאני צריך לעשות, או קבלת החלטה שמוטלת עליי, כאן אי אפשר לברוח ולהדחיק ולזרוק את זה על הקדוש ברוך הוא ולומר, השם יעזור. יש וורד שאומר על המשנה האחרונה במסכת סוטה, שמביאה רשימה שלמה של מחדלים ולקויות שיהיו בדור שבן דוד בא בו, בערב ימות המשיח, ובסוף הרשימה כתוב, ואין לנו על מי להישען, כן, אנחנו מכירים את זה בעל פה, מהשיר, אלא על אבינו שבשמיים. עכשיו, הדורשי רשומות ביארו, שזה מחדל כל המחדלים שיהיו באותו דור של ימות המשיח. יהיו כל כך הרבה בעיות, ובמקום לשנס מותניים ולקחת אחריות, אנחנו נזרוק את זה לקדוש ברוך הוא ונגיד, זה לא אנחנו. התחת אלוקים אנוכי, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. צריך לדעת מתי להגיד, זה הכל הקדוש ברוך הוא, ומתי מחובתנו לעשות את ההשתדלות. עכשיו הוא נותן דוגמה, לפעמים דוגמה קצת מקטינה את הרעיון הגדול, וכל אחד יכול לקחת את הדוגמה לחיים שלו היום, הבוקר. אבל קשה לי לוותר על הדוגמה שהוא נותן, כי היא כל כך רלוונטית לימים הללו, בפרט עכשיו כשהילדים חוזרים הביתה או מבודדים בבית, לא הולכים לבתי הספר. והדוגמה שהוא נותן, הוא אומר כך, כשיש לפעמים חששות, מה יהיה עם פרנסה ואיך נסתדר ומה יהיה, פה באמת צריך להגיד, שם יעזור, זה לא תלוי בנו. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אז הוא יעזור. אבל הוא אומר, לעומת זאת, בית שיש בו רשת אינטרנט, בלי חסימה, בלי סינון, בלי רימון, בלי אתרוג, בלי נצפאק, בלי כל החברות האלה שעושות את מלאכת הקודש, בבית כזה מתקיים רחמנא ליצלן מאמר הכתוב, ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסלק חלילה, לא עלינו, את השכינה שלו מהבית הזה. ואז כששואלים את ההורים, מה יהיה עם הרוחניות של הילדים שלכם? מה יהיה עם החינוך? הם מגלגלים עיניים לשמיים ואומרים, טוב, בעזרת השם, השם יעזור, התחת אלוקים אנוכי, הכל תלוי בסייעת הדשמיה. לא, דווקא פה, לצערנו, הקדוש ברוך הוא עלול לא כל כך לעזור, כי בעצם גירשתם אותו מהבית. אתם רוצים להגיד שהשם יעזור? מצוין, בבקשה, תכניסו אותו הביתה. רק אם היה מחנך הקדוש ואתה מצדך תעשה הכל, כדי שלא ייראה בך ערוות דבר, כאן הקדוש ברוך הוא באמת מתהלך בקרב מחניך להציל את הילדים שלך בדור הכל כך מאתגר ובתקופה הכל כך מאתגרת הזאת של הקורונה.
ואז יקנה שרית עמך בית ישראל על הצדיקים ועל החסידים ואז יקנה שרית עמך בית ישראל ועל פלטת בית סופרם ועל גירי הצדק ועלינו רחמך, אמון הרחמך השם אלוקינו על האימהות בניך מגדלות בתוך עולם כותוב אני ורב דלעות ועל הילדים תלעי הצון תמימים שמרם ואצילם ממאזדונים ועל פלטת בית סופרם ועל גירי הצדק ועלינו ימון הרחמך ימון הרחמך השם אלוקינו
ותן שחר טוב לכל הרוטפים בשמחה באמת ושמחתנו ימהם ולעולם לראש כי בך בטחנו ותן שחר טוב לכל הרוטפים בשמחה באמת ושמחתנו בחבטחנו עלינו הקטנים סומים מקששים רוצים את הטוב אבל לרוב די מתקשים לפעמים קצת מנסים בדרך כלל נסים הולכים תשושים מבולבלים קמים נופלים ועל פלטה בסוף והגרי הצדק ועלינו בטעת בצופם בגרי הצדק ועלינו ימון הרחמך ימון הרחמך השם אלוקינו ימון הרחמך ימון הרחמך
צדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל האימהות בניך מגדלות בתוך עולם כותוב עני ורב תלאות ועל הילדים תלאי הצון תמימים שומרם ואצילם ממי הזידונים עלינו הקטנים סומים מגששים רוצים את הטוב אבל הרוב די מתקשים לפעמים קצת מנסים בדרך כלל נסים הולכים כושלים מבולבלים קמים נופלים ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושים חלקנו עמהם ולעולם לא נבוש, כי וחבטחנו עדי רן בפרפרזה שלו על, על התפילה הזאת, על הצדיקים. אנחנו יוצאים עכשיו 7:43 להפסקת פרסומות, אחריה על מרים טייטל שנפגעה אתמול קשה בפיגוע האבנים בבנימין.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר. היום, כף בטבת, יום הילולת רבנו הרמב״ם, זכותו תגן עלינו, זה הזמן להצטרף ללומדי הרמב״ם היומי ולהשלים את התורה כולה. היום, כף בטבת, מתחילים את הלכות קידוש החודש להרמב״ם. ניתן להאזין לשיעור הרמב״ם היומי כאן בכל חי, מפי הגאון הרב יוסף צבי צירקוס, מדי בוקר בשעה 6:30. תאמו וראו כי טוב השם.
במיני מטעמים
גם בסעודות השבת מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת משפחת הקטניות של סוגת מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל סוגת, הטעם של אמא
להתענג בתענוגים
להתענג מהדירות המעוצבות והמרווחות להתענג מאווירת הקודש בשבת מהלובי והקפיטריה היפים מבית הכנסת המפואר מהתפילות, מהשיעורים וממטעמי שף נפלאים פרוטיה באלקנה בית דיור מוגן איכותי לקהילה הדתית לאומית כוכבי 9405 פרוטיה באלקנה כוכבי 9405
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזרת, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
נוסעי הרכבת, בעקבות הסגר והירידה במספר הנוסעים, רכבת ישראל מקדימה עבודות תחזוקה חיוניות לשמירה על רמת הבטיחות והשירות. עבודות אלו תוכננו להתבצע במהלך החודשים הבאים, והקדמתן לתקופת הסגר תאפשר צמצום ניכר של הפגיעה בשגרת החיים. בהתאם לכך יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והמרכז מ-3 בינואר עד 13 בינואר. אנו ממליצים להתעדכן בשינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת, כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 47 עכשיו, רבקה טייטל, רבקה בת רות טייטל, תושבת שבות רחל, נפצעה אתמול באורח קשה בפיגוע יידוי אבנים לעבר הרכב שבו היא נסעה. היא איבדה את הכרתה. הבן שלה, בן ה-15, הצליח למנוע תאונה קשה כשהוא משך את בלם היד ועצר את הרכב. הם היו בדרך לעשות בדיקת קורונה. היא ושניים מילדיה, בני 15 ו-11 ביישוב נעלה ליד מודיעין. וכשהיא חלפה ליד הכפר דיר ניזם, הרכב שלה ספג מטר אבנים, אחת מהם ניפצה את השמשה ופגעה בראשה. כתוצאה מהפגיעה איבדה את הכרתה, כאמור הבן שלה שישב לידה תפס והרים את בלם היד לפני שהרכב יאבד שליטה. נושאי רכב ישראלי שנסע מאחוריהם הבחינו במתרחש והניסו את הפורעים, כך לפי הדיווח. טייטל קיבלה טיפול רפואי בשטח מצוותי מדע ומצוותים רפואיים צבאיים, ופונתה לבית החולים שיבא תל השומר. בבית החולים מובחן כי היא סובלת משבר בגולגולת ומדימום מוחי. הרופאים המתינו במשך כמה שעות כדי לייצב את מצבה, ובשעות הערב היא הוכנסה לניתוח. רבקה טייטל היא אשתו של ג'ק טייטל, המחבל היהודי שמרצה 12 עולם בגין 12 רצח של פלסטינים שבהם הוא הורשע. בין העת הוא הורשע גם בהנחת מטען על סף ביתו של פרופסור זר ושטרן על המנוח, בהכנת מטעני חבלה נוספים. וזהו, זה הסיפור. בכלל הרבה סבל ידעה בחייה רבקה טייטל, רבקה בטרות לרפואה שלמה, ובכלל המשפחה אתמול הגיעו לבית החולים, בני משפחתה, ביתה הגדולה, אמא ואחיותיה. גיסה של טייטל, משה אביטן, שנשוי לאחותה שרה, סיפר שהאירוע החזיר אותם שנים לאחור. לפני 12 שנה בדיוק הוא נפצע בפיגוע ירי בכביש אלון ליד כוכב השחר. אשתו הצליחה במקומו להיכנס למושב הנהג ולמלט את הרכב שלהם מזירת הפיגוע. שרה התקשרה אליי בצהריים, הוא מספר, ואמרה לי שרבקה נפצעה בפיגוע, ואמרה לי לצאת דחוף לבית החולים. קפאתי, הרגשתי פלשבק לימים ההם. אני חושב שקראתי במקום אחר שהוא איבד את הראייה שלו, או שהראייה שלו נפגעה מאוד קשה בפיגוע הזה, ועכשיו שוב גיסתו, פיגוע אבנים. ואתמול במשך כמה שעות צהל ניהל מצור אחרי מיידי האבנים, בכיתר את הכפר דיר ניזם, ובפעילות משותפת של צהל והשבק, נפגעו, סליחה, נעצרו מספר חשודים בביצוע הפיגוע האבנים הזה. ישראל גנץ, ראש המועצה מטה בנימין, מסר בתגובה לפיגוע כבישי בנימין, יודעים, ידעו וידעו ויודעים ימים רגועים מאלה, הטרור זוקף את ראשו וזריקת האבנים, זריקות האבנים האלה לא מקובלות. אנחנו קוראים לראש הממשלה להגדיר לצהל אפס זריקות אבנים, זה אפשרי, צהל יודע לעשות את הדבר הזה. טוב, אנחנו חותמים במה שפתחנו בו, במצב הבריאות, הקורונה, העלייה במספר, גם במספרי המתחסנים ברוך השם, אבל במספרי החולים, והרב יוני לוי כתב קטע נחמד על הימים הלא פשוטים האלה, להיות בבידוד. להיות בבידוד זה ללכת בסופר עם עגלת קניות מלאה בדרך לקופה ופתאום לקבל הודעה לפני 4 ימים שהיית בסמיכות לחולה קורונה מאומת, עליך להיכנס באופן מיידי לבידוד במשך 10 ימים. להיות בבידוד זה לקבל המחשה קולעת לפתגם, כל יום בחיים שלנו הוא בעצם 2. הראשון הוא זה שתכננת לעצמך, השני זה שאלוקים תכנן בשבילך. ושוב, מתברר, התכנונים של אלוקים תמיד מנצחים. להיות בבידוד זה לגלות שהלוז המוקפד שלך מחשב מסלול מחדש. הנסיעות, הפגישות, הביקורים, היציאות, כולם נדחים לתאריך בלתי ידוע. להיות בבידוד זה למצוא את עצמך פתאום על פוס ולגלות שהעולם ממשיך להסתדר דווקא לא רע בלעדיך. להיות בבידוד זה לזכות לזמן איכות נהדר עם עצמך ועם אלוקים. זה להבין קצת יותר את הברסלבים שמקפידים על התבודדות יומית, ולגלות שכשמפסיקים לרוץ ומתחילים לנשום, החיים נראים אחרת לגמרי. להיות בבידוד זה לגלות מחדש תחביבים שמזמן שכחת שהם קיימים. קריאה, נגינה בגיטרה, שחמט, עם עצמך, ציור, כתיבת יומן. להיות בבידוד זה להגיד בנחת את ברכות השחר, כאילו כל מילה היא פנינה. זה ללמוד את הדף היומי בעיון, כאילו היית בסדר בוקר בישיבה. זה לסיים את היום בקריאת שמה בכוונה, ולא בקריאת וואטסאפ חטופה. להיות בבידוד זה להיזכר דווקא עכשיו, שאם אתה לא רוצה להיראות כמו בטטה, אז אתה חייב לעשות כושר. להיות בבידוד זה לנסות לעשות את זה גם בתוך חדר של כמה מטרים, ולהבטיח לעצמך שכשתצא, תתחיל, אבל הפעם באמת לרוץ 3 פעמים בשבוע. להיות בבידוד זה להפוך להיפוכונדר, להיבהל מכל איתוש ולחשוד בכל מיחוש, למדוד לעצמך חום 5 פעמים ביום ולהתלבט האם אתה באמת מרגיש את הטעם של האוכל, או שאתה רק מדמיין. להיות בבידוד זה להפסיק לחבק ולנשק את הילדים המתוקים שלך, זה לשמוע אותם בוכים או צוחקים מהחדר הסמוך, ולהרגיש צביטה בלב שאתה לא יכול להיות שם לצידם. להיות בבידוד זה לדעת שאם עד היום הערכת את אשתך, מעכשיו אתה צריך להעריץ אותה, לתפעל לבד בית עם 6 ילדים תוססים במשך 10 ימים, כולל שבת, זו משימה מאתגרת, כמעט כמו לשחרר ולכבוש את אנטבה. להיות בבידוד זה למצוא את עצמך תלוי באחרים, זה לגלות שאדם שדאג לכולם, שתקתק עניינים וארגן אירועים, זקוק עכשיו לסיוע, גם כשמדובר בלהביא מהמטבח סנדוויץ' או כוס מים. להיות בבידוד זה לגלות שיש לך כמה חברים נהדרים שדואגים לעשות קניות, לשלוח חוגה לשבת ולהתעניין כל יומיים איך אתה מחזיק מעמד. זה להגיד תודה, 1,000 תודות, לגאון שימציא את הזום ולנהל בו מפגשים מרגשים עם המון אנשים שהרבה זמן לא פגשת. להיות בבידוד זה להיות פטור משטיפת כלים, מכביסה, מספונג'ה, מרחיצת ילדים, מחיתול תינוקות. להיות בבידוד זה לגלות אחרי כמה ימים שכל המטלות המעצבנות האלה אשכרה חסרות לך. להיות בבידוד זה לחשוב הרבה על החיים, על האבא שתמיד רצית להיות, על הבעל שתכננת שתהיה לאשתך, על החיבור העמוק שרצית שיהיה בינך לבורא עולם. להיות בבידוד זה להיזכר בכל החלומות שהיו לך כשהיית צעיר ולטעות לאן הם נעלמו בדרך. להיות בבידוד, כותב הרב יוני לוי, זה לכעוס על אדם אלמוני שבגללו אתה תקוע במשך 10 ימים בסוג של כלא, אבל בסופו של דבר לסלוח ואפילו להגיד לו תודה כי בזכותו גילית כמה דברים יקרי ערך על עצמך ועל החיים שספק אם היית מגלה בדרכים אחרות. להיות בבידוד זה לרצות כל הזמן שהימים האלה ייגמרו כבר, ויום אחד לגלות להפתעתך שאתה קצת מתגעגע אליהם. זהו, זה יוני לוי, ואנחנו מסיימים, כמעט מסיימים, אבל עוד שורה אחת ממי שהיום הוא יום פטירתו, ודיברנו על זה אתמול בערב היורצייד, 816 שנים לרמב״ם, ובלי סוף ציטוטים אפשר מהרמב״ם, אבל הנה, רלוונטי להיום, משנה תורה, הלכות רוצח ושמירת הנפש. הרבה דברים, כותב הרמב״ם, מסרו חכמים, מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהן, ואומר, הרי איני מסכן בעצמי ומה לאחרים עליי, בכך, או איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות. זה מה שאומר הרמב״ם על מי שאומר, לא אכפת לי, אני... זה שטויות, זה שפעת, הקורונה הזאת, ואני לא שומר ומסכן אחרים, מכת מרדות. זה לא אני, זה הרמב״ם. טוב, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר. מוטי קופר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
חזקים, מחוברים, משדרים.